הוא שוחש איתו את כל הקהל.
כמה ניגוד. דרך אגב, תדעו לכם, זה דבר מדהים. הפרק הזה לא קוראים אותו אף פעם בבית הכנסת. לדעתי, זה פרק המלחמה הכי חשוב בתנך. אבל הפרק הזה לא נכנס בתור הפטרה של אף פרשה. הרי הכניסו פרקי נביאים בתור בית הכנסת. זה הפטרות, נכון? ואיזה פרקי נביאים הכניסו? הכניסו פרקי נביאים שהם פרקים חשובים. הפרק הזה לא נכנס. למה הוא לא נכנס? כי העיצוב הסופי של ההפטרות היה אחרי מרד החורבן ביבנה, ויש אפילו אומרים שאחרי מרד בר כוכבא באושה, ואחרי המרד, אתם זוכרים שזאת הסיבה של ינדלות עברת השמונאים, מה אמרתי לכם? ינדלות עברת השמונאים כדי לשבור את רוח המרד של העם, לא לעורר את רוח המרד. ואחד הביטויים של זה, וגנזו, נגיד לכם, גנזו את עברת השמונאים, וגם גנזו את הפרק הזה. דיבר איזה שהוא לא נכנס להפטרות, העם לא יודע. תזכירי לי? חן. אחרי שלוש פעמים של מרד שנכשל, מרד החורבה, מרד התפוצות, המרד הגדול, מרד התפוצות, ריין, 15 עד 117, כל העולם היהודי מרד נגד רומא, 15 עד 117, נגד ריין, ואחר כך הוא מרד בר כוכבא, השלישי, 32, 35, יש שלוש מרידות נכשלו, אז זה אומרים, שבי הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא ירדו בו מאות העולם. אז השבועות האלה הם, איך חזל, הוא לא התפתח את השמיים ואמר את זה, הוא גילה את רצונו בזה ששלוש מרידות נכשלו, אז הוא השביע אותנו, הוא גילה את רצונו בזה שאתה נכשל שלוש פעמים, זה חזקה. זה אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה יותר שנמרוד. כדי שלא נמרוד, לוקחים את הספרים האלה שכולם רוח של מרד וגונזים אותם. לוקחים את פרק י"ז וגונזים אותו. ברגע שלא מכניסים אותו להפטרה, כאילו גונזים אותו, הוא נעלם. אחת המטרות שלי, אני מקווה שאני צריך למצוא איזה עזרה לדמות איזה רב גדול בעל השפעה. כי אני, מה שאני אגיד, איזה דוקטור אמר, אבל אם נניח הרב יתרדינסקו היה אומר לתלמידים שלו, נניח אני רוצה שבשבת, שבת נניח חנוכה, אתם יודעים שהשנה יש שתי שבתות, באחת, השבתות של חנוכה אני רוצה שתקראו את דוד בגלל. מי דורש? זה היה מתחיל איזה שינוי עם הרב ישראל אריאל בצון המקדש. ודיברתי איתם, זה לא כן סור, זה טעית הזה.
הוא מדבר
כשהוא מצליח ההפטרות,
שהוא
משנה אותם בכלל? אבל תקנו אחדו משנה, הגיע הזמן לשנות.
לא, לא צריך לשנות, אבל נשאלה להוסיף.
להוסיף את פרק יוזיין, בעיקר את הדברים האלה של כי זו באמת הרוח של החשמונאים. אני עכשיו רוצה להראות לכם בתנך יש לנו מאוד אחד כזה, בספרי החשמונאים יש לנו עשרה כאלה. אני עכשיו אראה לכם כמה נאומים, למשל נאום של יהודה. אני אוהב לקרוא תמיד את הנאומים האלה, כי הם נותנים בדיוק את הרוח של החשמונאים. לכן תבינו כמה הפרק הזה חשוב. למשל, פרק ד' המלחמה הראשונה, פרק ד' עמוד 25, עמוד 25 פסוק ח', כאשר שמע אנטיוכוס על מפלתו של אפולוניוס אתם אומרים, אני ניקדתי הדוחות, הפולניות, אבל אנחנו נוהגים ככה. הבין שעליו לפתוח צבא גדול יותר, הוא שלח את סרון טרס לסוריה עם חי כבד מאוד מאוד. כולם רואים איפה אני קורא? ב-25 פסוק י' סרון הגיע ליעפו, ומשם התחיל לנוע עם צבאו אל עבר הערים. יהודה ואנשיו נערכו לקראת היוונים בקצהו העליון של מעלה בית חורון. אשר ראו אנשי יהודה מעטים את הצבא העצום שעולה לקראתם, נפל עליהם פחד גדול. אתם רואים את המעלה? אתם זה כביש 443, עלייה גדולה, הם עולים מיפו, הם מגיעים עם אוניות, הם מתחילים, הם בטח ממעלה בית חורון, הם רואים את כל הכביש הזה, את כל בקעת לוד ומודיעין שם ולטרון למעלה, למטה, כל מעלה צבא שנע לקראתם. והם מעטים, כמה מאות לוחמים, כמעט בלי נשק, לא מאומנים. הם קראו, אתם רואים פסוק י' ג', הם קראו את יהודה מפקדה, מעטים אנחנו וחלשים, איך נוכל להילחם במחנה הגדול הזה? יהודה אסף את כולם וחיזק את רוחם בדברי אמונה. נכון אמר לך, כאן אני מביא את קטעי הקישור, אני עושה בעברית קצת יותר מודרני, אבל את הנאומים אני מביא כמעט בלשון המקורית, קצת דיבור. אבל זה הלשון של יהודה. וכה אמר לה, רק עברית הוא דיבר. זאת הייתה שפה מדוברת בתקופת 1001 עדויות דיברו לי. אחרי החורבן לאט לאט נכנסת הארמית, השתלטת הארמית. למה? בגלל שאחרי החורבן המרכז עובר בהדרגה לבבל. יהודי בבל משפיעים, כמו שהיום יש הרבה יהודים באמריקה, אז אתה נאלץ לדבר אנגלית כי באים. אז כך גם ככל שהיו יותר יהודים בבבל, אז גם נאלצו גם בארץ ישראל לדבר ארמי. אבל בתקופת הבית המרכז היה פה, יהודי בבל היו כלום בשבילה, יבואו בתור אורחים. ופה הייתה בית המקדש של הסנהדרין, דיברו עברית, למדו בעברית ודיברו עברית וכתבו עברית בלשון של חכמים, לשון תקופת בית שני, שזה עברית שהיא עברית באמצע בין לשון המקרא ולשון חז"ל. יש, אתם יודעים, יש חמישה רבדים בעברית. יש לשון התנ"ך, יש לשון בית שני, יש עברית של המשנה, מה שנקרא לשון חכמים, יש עברית של ימי הביניים, כבר כתבו את הספרים בימי הביניים, ויש העברית המודרנית. אבל יש לפחות חמישה רבדים בעברית. אז זאת עברית כפי שני. וכה אמר להם, אלא אנחנו קוראים בעמוד 25 פסוק ט"ו. וכה אמר להם, אין לאלוהים מעצור להושיע ברב או במעט. אתם כבר צריכים לדעת מי אמר את זה? מה? מי אמר אין לאלוהים מעצור להושיע ברב או במעט? למדנו את זה, אתם צריכים לדעת. תפתחו את פרק י"ד פסוק ור, פרק י' פסוק ור, כל הזמן מתחבר אל החומר שלנו בתנך. מה אומר יהונתן אל הנער מוזק אליו? וכה ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעשור להושיע ברב או במעט. אתם רואים? הוא ממש מצטט אותו. אין לאלוהים מעשור להושיע ברב או במעט. דרך אגב, בתנך בדרך כלל כתוב אדוני פסוק וב. אתם רואים? אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. לעומת זאת, גם קשוטו וגם כאן כולם תרגמו לאלוהים. זה אלוהים, אני לא יודע איך זה ביוונית, אבל אין את השם א' ד' י' י' ה' ו', זה שם מיוחד של הם משתמשים כמו באנגלית God. הם לא אומרים השם, הם אומרים God. כאילו, אני לא יודע מה המקבילה של God ביוונית, זה תרגיש מהם. הם משתמשים בטרס. אני חושב שזו מילה כללית, אלוהים. הם לא משתמשים במונח המקראי א' ד' י' הם משתמשים במונח תאוס, גוד. אז לכן קסוטו מתרגם תמיד אלוהים. זה הגיוני, נכון? זה צודק. וכה הוא אמר להם, אין לאלוהים. אז הם מתבששים כל הזמן על התנך. הם מצטטים את יונתן ואת דוד ואת יושיהו ואת חזקיהו. הם כל הזמן מצטטים אותם. התנך נותן רוח לחשמונאים. ולכן זה, אתם מבינים שכשגנזו את חשמונאים, גנזו גם את התנך. זה הולך ביד. מה זה גנזו? אי אפשר לגנזו את התנך. הספיקו ללמוד אותו, לא הכניסו אותו להפטרות, את כל פרקי המלחמה. אין אותם בהפטרות. איך הוא אמר לה? אין לאלוהים מעצור להושיע ברב ובמעט. לא חיילים רבים ולא נשק כבד מביאים את הניצחון במלחמה, אלא רוח גבורה שבאה מן האמונה. זה המוטו. לא, זה
מילים של יהודה?
כן, רוח גבורה. כן, כן.
לא בנשק, אבל מביאים את הניצחון במלחמה, אלא רוח של גבורה.
הוא משתמש ב... הוא משתמש בלא כלים, לא כלי מלחמה. אז אני משתמש במקום כלי מלחמה, נשק כזה. לא כלי מלחמה מביאים את
הניצחון.
כן, כן, לא.
אלא רוח
גבורה שבאה מן האמונה.
מופיע,
כן, מדבר, והאמין בשם ויחשביה לא צדקה.
מה קשר?
והאמין בשם. כן, אבל המילה אמונה מופיעה. כן. אנחנו נלחמים בעד עמנו ותורתנו, והם באים אלינו בגאווה ובזדון להשמיד אותנו ואת נשינו ואת אבינו לקחת את שללנו. אלוהי אבותינו לא יעזבנו, הוא יגוף אותם. קום מוחה יוצאו להילחם בלא פחד. אתם רואים שהדרישה שלו לקום ולהילחם בלא פחד זה רק מתוך האמונה. הוא מחזק אותם בדברי אמונה, הוא מדבר איתם על האמונה, על כך שאין לה שם מעצור, לא שיהיה ברב ובמעט, שלא הנשק מביא את הניצחון אלא האמונה, והמטרה של המלחמה היא אנחנו נלחמים באדמנו ובתורתנו, לא רק על עם ישראל. עם ישראל הוא עם של תורה שיש לו שלושות בעולם. אתם רואים? נאום? אני אתן לכם עוד דוגמה של נאום. למשל, תראו למשל בקרב השלישי, למה זה 28?
אני זוכרת נכנס, היינו בחוות גלעד, שלושה חבר'ה מחוות גלעד, מ-50 ערבים שבאו לגנוב את הזיתים, ומה הוא אמר הבחור? ניסי קוראים לו, לא? ניסי, הוא אמר, לקחנו את האבנים, זרקנו,
לא, קודם הם צעקו,
הוא אמר,
קודם הם צעקו,
הקדוש ברוך הוא
השם הוא
המלך,
השם
הוא המלך,
ואחר כך
הם ברחו,
תראו למשל מה הייתה הסיסמה. ב-28 הם יוצאים לקרב גם כן מאוד קשה וגדול, ויהודה הורה לאחיו, אתם רואים בפסוק ל"ז, נכון? בעמוד 28 פסוק ל"ז, יהודה הורה לאחיו שבישמע קריאה לאלוהים הישועה התנסו בבת אחת על מחנה היזמים כל אחד מצד אחר. זאת הייתה סיסמת הקרב שלהם, לאלוהים הישועה. עם זה הם יצאו, רצו אל האויבים, זה נתן להם את הכוח. לינקולן וגטיסברג. כל ילד אמריקאי לומד את הנאום של לינקולן
וגטיסברג.
אתה מדבר הרבה על רצון האלוהים.
היא לא למדה את זה, למדה את היהדות.
לא, אבל אנחנו לא למדנו את זה.
במקום ללמוד את נאומי יהודה המכבי, למדנו את נאומי לינקולן. תראו, זה נורא, רגע מאוד יפה, שאני מצא, אותי זה אולי הרגע הכי מרגש בכל הספר, ששואלים אותי איפה הרגע שאני ממש מתרגש, אני מתרגש כל פעם מחדש. תראו את עמוד 29, זה נורא יפה. נגמרה המלחמה, יום שלם, לילה ויום הם נלחמים. הם בלילה יורדים מהערים, במשך בעמוד 29, פסוק מנגלת. הלילה גדולה חזב הוא בנשא ונפוסו, רק אז, אחרי שגוקיאס שיורד האיום הזה, יתיר יהודה לאנשיו לעבוד את המחנה, והם לקחו איתם כלי נשק רבים וחסד זהב, שהיום נחוצים להם להמשך המערכה. ובטרם הספיקו לחזור אל מקומם בהרים, נכנסה השבת. הנה, שבה יהודי בשבת. דבר כזה, הם נמצאים למטה בעמק הילון ולפרון. המחנה שלהם הוא בבית אל. ופתאום הם גומרים את המלחמה למטה בעמק הילון ונכנסת השבת. ואז מה הם עושים? הם עושים שם בין האוהלים, אז הם נשארים במקום. הם לא חוזרים אל המחנה שלהם, אלא שם בין האוהלים השרופים של היוונים קיבלו את השבת בשירה ובשמחה גדולה. נודו לאלוהים על החסד הגדול שעשה איתם בראשון המחנה של רבבות פרשים. האלים מצרדים יותר בידי קום שלוחנים שרק חרבם בידיהם. ביקשו בתפילתם מן האלוהים שיזכה אותם לראות את עבודת הקודש חוזרת לבית המקדש. בני האלוהים שווים במקום כהנים ומלאו. עטורי ניצחון חזרו לאחר השבת אל המחנה בבופני התורה. בשבילי זה רגע מרגש לקרוא את זה, שהנה צבא יהודי נכנס לשבת, אנחנו איפה שאנחנו מקבלים את השבת. ועד לאחר השבת תארו לעצמכם לוחמים עייפים, מזיעים, מצויים. הדבר הכי טבעי שהם רוצים זה לחזור למחנה, לחזור. הם לקחו בכל ניצחון, הם לקחו ביזה שהייתה נחוסה להם להמשך. לא היה להם נשק, לא היה להם כסף, לא היה להם זהב. הם לקחו את הדברים שהיו נחוצים להם. ואז נכנסת השבת. אני תמיד קורא את הקטע הזה, זה מרגש. זה שוב, אתה רואה צבא יהודי. גם בשלום את אישה. בבית אל, בופנה. בבית אל. מחנה הוא כל הזמן לשם שבת שבת יוצא לשבת. הוספתי להדרכה גם את תיאור שני הקרבות של יהודה שהיו בבית אל. שני הקרבות, הקרב הראשון והקרב האחרון, השמיני, היו בבית אל. אני אתן לכם משפט של תיאור. למשל שמעון, שמעון, נאום שמעון, עמוד 51. שלא תגידו לי רק יהודה הוא כזה, כל המשפחה היא כזו.
אבל מורגש זה לא שם יהודי, זה שם יווני, כן, זה שם יווני. זה שם יווני.
כן, כן, למרות שגם בתוך המסורת הנוצרית, ככה היו כל מיני חידושים שנקראו בצורת. כן, הם לא קוראים על שם גורגיאס הזה. וכה אמר להם, זאת אומרת, שראה שמעון את העם, פרק ה', פסוק ב', למעלה, עמוד 51, שראה שמעון את העם פוחד, הם יבואו הגויים להשמידם, עמוד 51, סף קהל גדול בחצר המקדש בירושלים, תעודד את רוחם. נוריד את רוב רגע בעמוד הבא, הכנסתי תמונה מספר המקדש, של כינוס בבית המקדש. נוריד את התנדים, יהיה גם את התחושה הזאת, כך נראה כינוס בבית המקדש. הוא עושה את קהל גדול בחצר תבירו, בפסוק ג', הוא עושה את זה. נכון אמר לך, תן ידעכם את אשר עשינו, אני ואחי ובית אבי, בעד התורה והמקדש. הנה הוא מזכיר לעם, על מה הם נלחמים? על התורה, על המקדש. כל החיים מתו במלחמה, שבמשאו את נפשן למען עמם, אני נשארתי לבדי. במשאו את נפשן, אבל אני לא מצטער. אל תראו שם המותם גרם לי לפחד ולחוץ על נפשי, כי לא טוב אנוכי מהחי הגיורים.
כל החי
נפשי? כל ארבע מת. הוא האחרון שנשאר, כל ארבע מת. במלחמה. כמוהם אמשיך גם אנוכי להנהיג אתכם בדרך התורה ולהילחם את מלחמות האלוהים. כל הזמן מדברים, זה לא מלחמה שלנו, פרטי, אלה מלחמות האלוהים, ליד התורה והמצד. כל הזמן מחנכים את העם להבין שאנחנו נלחמים לא בשביל חתיכת אדמה, זה לא בשביל כבוד, אנחנו נלחמים בשביל התורה, בשביל המצד, בשביל האלוהים. זה לא בשביל עצמאות מדיני. היסוד המדיני אף פעם לא מופיע בנימוי שלו. גם התנועות המדינית היא לצורך החירות שתאפשר לנו לעבוד את האלוהים במקדש ושמור את חוקי תורה. ברור ש... הנה, גם שימון זה הסף הכרזת העצמאות. דבריו לבניו, תראו, זה נורא יפה, הדברים שהוא אומר לבניו. וכה אמר להם, הוא רואים, אני מצטט, בעמוד 57, פסוק מ', עמוד 57, פסוק מ', וכה אמר להם, אני ואחי נלחמנו מלחמות ישראל, מנעורנו ועד היום, הצלחנו להציל את ישראל בעמים רבות, ואתה זקנתי. הוא פונה אל בניו, זה כבר הקרב היחיד שמתואר פה, שלא נלחמים בני מתתיהו, אלא הבנים של אחד הבנים, הנכדים של מתתיהו. זה כבר עובר דור, ההנהגה עוברת אל הדור הבא. עמדו, ואתה זקנתי פשוט ממלא, ואתם גדלתם בחסד אלוהים הן בתורה והן בגבורה. בגבורה. מנהיג יהודי לא מספיק שיהיה גיבור. חכם. צריך להיות גדול בתורה, בחסד אלוהים. בחסד אלוהים אני מתרגם בשיעת הדשמיים. בעזרת השם. ברוך השם, אתם גדלתם. אבל במה גדלתם? הוא מקדים דווקא תורה. המנהיג יהודי קודם כל צריך להיות גדול בתורה. אני יודע לצטט ענף יותר, מלא רוח של תורה. גדלתם בתורה. ובגבורה, לא מספיק תורה, של תורה אתה ראש ישיבה, אבל לא מספיק להיות איזה גנרל, הוא גנרל, הוא... כדי להנהיג את העם אתם צריכים, והוא אומר, זכיתי שיש לי בנים שגדלו הן בתורה והן בגבורה, ימדו אתם במקומי, במקום אחר יוצאו להילחם באדמנו, ואלוהי אבותינו יהיה בעזרכם ציבורים. כל נאום הוא מלא וגדוש ברוח הזאת שה... אנחנו נלחמים בשביל התורה ולמען האלוהים הזה, כדי לקדש את שמו של אלוהים ב... נכון? תראו איך מסכם ספר החשמונאים את חנוכה. זה לא רק בתפילה. רבים נפלו לזכר, הנה, תקנת עמוד 38. תראו את התקנה של חנוכה. לאחר אחד, פסוק למדי. עמוד 38, למה ה. יפה להתבשם, איך זה יפה לקרוא את זה, וחנוכה את זה, יפה, זה באמת, סוף סוף, הנה ספר החשמונאים, חוזר לעם ישראל, אחרי 2,000 שנה. אתם מבינים, תמיד אנשים שואלים אותי ככה בשבועות, אנחנו, מה אתה שמח כל כך? אני אומר, זה דבר גדול, שספר החשמונאים, התרגום שלהם בעברית לא החזיר אותם לעם, כי תרגימו אותם בעברית ולא קוראים אותם, זה לא נקרא. אני מקווה שעכשיו זה תחזור אליהם. תראו כמה יפה. תקנת חנוכה. לאחר אחד, התכנסו במקדש. אבל למה שאני אקרא? מי מתנדב לקרוא? שמתנדב לקרוא מלחד כלי אחר משיח. ואני אשתה משיח. אני רוצה לקרוא, מתנדב לקרוא, שאני קורא. פסוק למד ה. עמוד 38 למד ה.
ואחר המסר גדול שעשה אלוהי ישראל במחכו
על הניסים זה המקור שלו, זה המקור שלו על הניסים. עכשיו מה משהו קיים זה?
בתוך הניסים והנפלאות השואות והמלחמות, הגבורות והמלחמות, שמימי החמיקה, מגדל להתקדש שמות של אלוהי ישראל בעולם כולו.
וזאת הרוח של המחשמונאי?
מי אמר את זה?
זה סדר המחשמונאי, זה הסיכום. למה קבור חג? כי לא ניצח, לא בגלל שניצחנו אותם, אלא בגלל שהתקדש שמו הגדול של אלוהי ישראל בעולם כולו, מתוך הניצחון. פתאום העולם אמר, וואו, זה בדיוק מה שזה, וידעו כל הארץ, זה בדיוק מה שאומר דוד. מתוך הניצחון במלחמה, ידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מתוך הניצחון במלחמה. לכן צריך להתאמן במלחמה וללמוד מלחמה ולנצח במלחמה. עם שכל הזמן מחפש שערות והסכמים וויתורים, והוא לא מקדש את... הבעיה היא לא הכבוד הלאומי, כבודו של אלוהי ישראל מתמעה, מתבזה, מושפל. ועם שמנצח מתוך הגבורות והמלחמה של ימי החנוכה, יתגדל ויתקדש שמו של אלוהי ישראל בעולם. זאת הרוח של החשמונאים, נכון? זה מאוד יפה, הספרים האלה. אתם רואים כמה הספרים האלה הם המשך של התנ"ך. הם מבוססים על התנ"ך, הם מזכירים את יונתן, והם מצטטים את דוד, והם מצטטים, וגם מבחינת הרוח, אתה רואה שזה בדיוק אותה רוח. הקדוש ברוך הוא מתגדל בעולם, שעם ישראל הוא עם חזק, שיושב בארצו וחוזר לארצו וכובש אותה ומאפשר במלחמות ומפעיל את אימתו על כל שכנה מסביב. זה קידוש השם, קידוש השם האמיתי. קידוש השם הקטן זה שאתה מושיט את הצוואר שלך שישחטו אותך, אתה אומר ירד ואני אעבור, ישחט אותי. זה קידוש השם בקטן. קידוש השם האמיתי זה שאתה מנצח במלחמה.
בגלל
ברירה.
זה לא דרך חיים
מלחמים. כן, אבל קידוש הנתון הוא שעד ימות המשיח העולם ינסה למחוק את עם ישראל ולדחוק אותו ולהשפיע אותו, ושהוא מאבד את האמונה. אתם עכשיו מבינים למה, יפה לכל
זה,
אתם מבינים? אני רוצה רגע מהדורה חצילי מנואל מיד החלילה. אתם מבינים עכשיו למה אני כל הזמן אומר שהמגילה הזאת חצה לאמנואל, כי זאת בדיוק הרוח שאמנואל מקרים. רק סיפור אחד או שניים, הוא כמובן יפה מתוך המגילה הזאת. תראו למשל, הוא כל כך מתאים לזה. אני לפעמים, הנה תראו אפילו מה אמרו עליו בעמוד ב, אתם רואים במספר, בעמוד ב, יתרון הרוח, הקטע השני. עמנואל קיס מקורות באמונה אומר עליו המפקד ביקש להגיש לו אחת את יתרון הרוח על החומר. כי בדיווח שפה במעשים טובים, הבנו ברצינות ועבר תורה ויהדות ארוצית בה גבירת לשמור על נפש צעירה. אני רוצה שיפור, אתם יודעים מה, אפילו הסיפור הזה נתמצת לכם בעמוד בערכן של 5 מילות, שהוא אומר לחבר שלו בטיסה האחרונה שבה הוא נהרג, בפעולה האחרונה, אומר לחבר שלו, שואל אותו, מה אתה תעשה? אז שאתם רואים בעמוד ג' שורה שנייה. שמענו חשב רגע ואמר, הוא אומר לחבר שלו, בחור חילוני, מה שאני אעשה זה גם מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד שמע ישראל. הוא מלמד את החיילים שלא רק למות. אנחנו עושים את פעולה, אנחנו עלולים למות, ואני רוצה להגיד, ללמד אותך מה צריך לעשות ברגעים האחרונים. יש לנו עכשיו 5 שניות לפני שהמטוס מתרסק.
המטוס
מתרסק איתה? לא, מטוס אחר התרסק. אבל בפעולה הם יצאו במסוקים, אז הם מדברים מה אנחנו נעשה עם המסוק התרנות. ואימנו ללמד את החיילים שלו להגיד שמה ישראל. הוא אומר, זה מפקד, שהוא לא רק דואב שהחיילים שלו ידעו להילחם, הוא עושה את זה, אלא שהם ידעו גם לחלמות ליהודים, להגיד שמה ישראל, זה גם מה שאתה צריך לעשות. זה מעביר ככה מרמור את הסיפור הזה, זה ממש בפעולה האחרונה שבה הוא עצמו נהרג. אני מאוד אוהב את הסיפור. תראו כמה הוא חייל יהודי, בעמוד ח', הוא חי בצבא חיים של יהודי בכל רמה חברה, בכל מיני ערכים בסיסיים, ערכים דתיים, הוא היה היחיד שהקפיד עליהם. לא היה נושא תפילה, שמר שבת וקשרות. יחד עם זאת, הוא התחיל לעשות כל מה שצריך, כל מה שעלה המשימה, לפעם זו נוצבת הדתיות להקל על עצמו. לא נתן להרגיש שבגלל שהוא דתי זכה למשהו שונה מאחרות. תמיד הוא מצא את הפתרון, שזה לא יפגע בהתנהלות הנכונה ובמשימותיו. זה בדיוק יהודה ודוד, שהם מפקדים מצוינים.
לא, אתה רוצה להגיד שהיה להם כיפה
תלונה? אבל
הם היו מבדניקים?
הם היו, הם לא היו מבדניקים, כי במבדניקים אין מספיק אמונה. הם היו עם הרבה אמונה. הם היו אנשי הצבא הכי טובים, גם אנשי האמונה הכי גדולים. זה השילוב שהוא דוד, שזה יונתן, שזה החשמונאים. אנשי צבא מעולים, אבל שהצבאיות והכישרון והאומץ הצבאי שלהם נובע מתוך האמונה. איך שם באה המגילה, מופיע הניסוח, רוח גבורה שבאה מן האמונה. ובעיניי המספח הזה זה באמת מספח מאוד מפעים לחוברת הזה. אתה קורא על החשמונאי, אתה קורא פה, אנחנו לומדים את סיפורי דוד ורואים את הרוח של דוד. אנחנו קוראים פה לחשמונאי. ההמשך זימנו באמת דמות שמביאה את המורשת הזאת לימים. תשמעי, הוא קודם כל נפל, להגיד לך בשקט בשקט למה הוא נפל, למה הקדוש ברוך הוא לקח אותו, לא קשור לפעולה, הוא נפל כדי שהדמות הזאת תהפוך להיות נחלת הציבור כולו. כי אם הוא היה ממשיך ביחידה עוד 10, 15, 20 שנה, היה עושה, או במוסד, היה עושה מבצעים, אף אחד לא יודע, 16 שנה אפילו אני לא ידעתי עליו כלום, הוא היה תלמיד שלי. והדמות הזאת של עמנואל היום, קודם כל הציבור הדתי, גם אנחנו זקוקים לחינוך.
אבל אנחנו
צריכים, הציבור הדתי זקוק להרבה חינוך. קודם כל הציבור הדתי,
הציבור הדתי הוא צריך לקחת את הצבא.
מיכל, אני את יודעת שאני הרבה פעמים לא לומדים תורה, זה אולי גלגול של איזה יהודי שלא רצה ללמוד תורה, עכשיו הוא בא לשמוע תורה. היית צריך בגלגול הקודם שלך ללמוד תורה. מה, עמנואל? משאיר אותנו עמים, עמים יותר.
אומרים שהוא אחד מהגדולים, לא יודע, אבל הוא אחד מהגדולים שהיו בצורה.
אבל כנראה ההשפעה הסגולית של הדמות המדורו ויין
שגם כאן לא יכולה לשבוע לכם לבד ומזעזע וגם לפי כל כך כמו שעשו לסמצה הזאת ונשחצות על אחד אחת מנגום לנקות את הסמצה
במקום להביא טנק ולהפציץ את כל השכונה.
לא מרשים בצבא להרוג את הערבים, נהרגים החיילים.
אחד הכל זמות, אם הם נהרגו בסמטה, לובת הרופים, גם ליד הסמטה, במה
הם נהרגו? שלושה מחבלים, שלושה מחבלים.
זאת היה בית שלא היו גרים בו.
וגם אמרו, אבל היה לו כזאתי, שיהיה הדרוב והדרוב, אני לא יכולתי לסבול את הצורה שהיא נהרגת.
הרוג מספר 120.
ואם אתה היה זה היה?
120. עד 120, שם אחי. תשמעו, אני אגיד לכם משפט כללי. ותדעו לכם, מה אתם קצת כבר מכירה, חדש הזה מכיר את זה, אבל אנחנו צריכים הרבה כוחות כדי שנשאר פה אחרי המפלה הגדולה. חכה לנו מפלה מאוד גדולה. נפילה
גדולה.
למה נפלה?
התמודדות.
נפילה.
למה
נפלה?
נפילה של הממשלה.
זה הדימה.
זה
מפיל
את הכל.
לא נפילה של
הממשלה.
נפילה של
השבוע
שלה. מה? כיבוד מערכות. מפלה גדולה. וזה יקרום לדמורליזציה איומה. לבריחה מונית מהארץ. אנחנו נצטרך להתמודד עם משבר מאוד קשה, והרוח הזאת של אנשים כמו עמנו נחוצה לנו לא רק עכשיו, היא בעיקר נחוצה לנו בשביל להחזיק מעמד אחרי המפלה. אנלוגיה היסטורית, הרי אתם זוכרים שמה שאמרתי לכם בשם הגר"א, שמה שבין שאול לדוד זה בין משיח בין יוסף למשיח בין דוד. זאת אומרת, כמו שמלכות שאול מסתיים במפלה איומה, בהתרסקות, בהתמוטטות, ומלכות דוד צומחת רק מתוך המפלה, זה גם יהיה עכשיו. אני היום...
אבל ההבדל הוא שהיה דוד, כאן אין לנו מנהיג.
גם בימי דוד, בימי דוד, אם היית שואל את ארנה שהייתה חיה אז בימי שאול, היית שואל אותה מי יהיה המנהיג, שהיא רואה כבר את ההידרדרות, היא לא הייתה אומרת דוד. דוד היה כלום, לנו היה כלום. הוא נרדף, הוא כבר אפילו הלך לפלישתים, אנחנו נלמד את זה. הוא מושמץ, הוא איבד את כל היוקרה שלו, הוא מורד במלכות, הוא כלום. הוא קנדיד, אף אחד לא היה אומר לך, הוא יהיה המשך. חוץ משמואל הנביא, שהוא היה נביא וזכה לנבואה והוא ידע, אבל העם ללא שום ספק ראה, לא ראה בדוד מועמד, בטח לא שהוא יצטרף לפלישתים. בהמשך הוא יצטרף לפלישתים אויבי ישראל, הוא מקים גדוד בתוך זה. כאילו היום תארו לעצמכם שפתאום בוגי, אני יודע מה, הרמטכ"ל הזה שפיתרו אותו, היה אומר, פיתרתם אותי, ואני עכשיו מקים חטיבה בתוך החמאס. זה מה שהיה.
אם הוא היה נולד באיזה,
בוגי.
זה מה שדוד עושה. זה הצפה עוד פעם. לא לחם נגד העם, אבל הוא חלק מהצבא.
הוא היה מוכן.
למעשה, מי שמנע ממנו להילחם בעם ישראל ברב הגדול של שאול, מי שמנע ממנו זה היו הפלישתים. הם אמרו, אנחנו לא בטוחים שהוא מספיק נאמן. אבל הוא מופיע בקרב הגדול שבין עם ישראל והפלישתים, קצת של הפלישתים, עם גדול. עם ישראל הוא בראשות שאול, הפלישתים באים נגד שאול, ודוד, זה שניצח את גוליאת, הוא לא שם עם הפלישתים, הוא עם הגדוד שלו מוכן למלחמה נגד עם ישראל. אבל אז לפחות התשובה שלי, אנחנו נדבר על זה, ננסה להבין את זה יותר לעומק.
דרך אגב, כל כך הרבה פעמים זה בדיוק מה שאני חושבת, האם מותר לי ללכת עם הערבים האלה ולעשות איתם
מסכם? לפחות דבר אחד אני אומר לארנה, שאין שום ספק שאנשים בזמן שאול לא ראו בדוד. כלומר, אם היית שואל אז אנשים, מה יהיה? שאול, שאול מדרדר, שאול, מי? איפה המנהיג? ואנשים אמרו, זה כמו שאת אומרת היום, אין מנהיג. לכן הדמיון הוא כל כך מלא. כי כמו שאז אף אחד לא אמר, זה יהיה דוד, אמר, דוד הוא דמות שמופיעה רק...
אחד מהנרדפים, היום
נשלם הנרדפים, והקיצוניים, אחד שאמרו עליו הוא קיצוני, הוא מטורף, הוא נרדף, וטפסו ושמו
בו. הוא נרדף והסיפור שלו.
בדיוק. כל הנרדפים שהיום קשה לנו לזהות אותם בגלל שאנחנו בכל זאת חיים בתוך עולם של תקשורת שקר, תקשורת כזב. אנחנו חיים בתוך העול, אנחנו משפעים ממנה, אנחנו לא יכולים להגיד היום...
אתה יכול להגיד, נרי אופן יהיה מנהיג.
חכו עליך. חכי בנרסי יהיה מנהיג. חכו עליך, נערו, אני אלך אחריו. אבל כמובן, מה שקורה, אחרי המפלה, מתרחש חשבון נפש, שממש יוצר מטמורפוזה, יוצר שינוי בעם. ופתאום... דווקא דוד, הנרדף, המקולה, המורד, הוא הופך להיות...
הוא הולך יותר גרוע. אנחנו לא כל כך מכירים.
שירות דרך אגב כתוב בשבועי כדי שלא...
מי שמכיר אותו...
כדי שלא תחשבו שאני סתם מרציל לכם, תראו מה כתוב בפרק כ"ח. ממש בפרק כ"ח כתוב במפורש... פרק הפחת כתוב במפורש שמואל א' פרק הפחת והיא בימים ההם והקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם מישראל ויומר אחי של דוד ידוע תדע כי יציץ לצב המחנה אתה במשך הוא נאמן לאחיש מלך גד הוא אומר לו אתה יוצא איתי למלחמה נגד מי נגד ישראל ויומר דוד אל אחיש אכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך הוא לא אומר לו לא אני לא רוצה להילחם ישראל ובפועל הוא באמת ויומר אחיש את דוד אכן שומר לראשי השמחה כל הימים אתה הגדוד הכי נאמן לי הכי טוב מכל הגדודים שלי אתה איתי שמוד אליי שומר לראשי ואחר כך הראו בהמשך שמתפתחת המלחמה אז באמת באמת תעברו רגע לפרק כ"ט והקבצו להשתים את כל מחניהם אפקה בישראל חונים בעין אשר בישראל רואים כ"ט ישרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים עוברים תהלוכה הם שיירה של כוחות ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש הם חלק מהמחנה הפלישתי דוד ואנשיו אל מי הם הולכים להילחם עם עם ישראל הם באים להילחם ויאמרו שרי פלישתים מה העברים האלה פתאום רגע מה עושה פה דוד הוא יהודי ויאמר אחי של שרי פלישתים הלא זה דוד עבד שאול מלך ישראל אשר היה איתי זה ימים או זה שנים ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו מה זה מיום נופלו מיום שהוא נפל ועבר אלינו עד היום הזה הוא נאמן לנו לא מצאתי בו אפילו שמץ של, של, של משהו מהעבר שלו הוא נאמן לנו ויחצפו עליו שרי פלישתים ויאמרו לו שרי פלישתים השב את האיש ישוב את מקומו אשר פקדתו שם תחזיר אותו אל הנגב שם למה ולא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה ובאמת רצה זה אל אדוניו עלו בראשי האנשים ההם עלו זה דוד אשר יענו לו במחולות כמו כאשר הוא בעל אפה ודוד ברבבותיו כלומר שרי פלישתים הם אומרים אנחנו לא בטוחים בנאמנות שלו זרוק אותו מפה פסוק ו' כ"ט ו' ויקרא אחיש אל דוד, ביום הדולב חי אדוני, ישר אתה בטוב בעיניי, שבך ובוא חייתי במחנה, אילו מצלתי בך רעה, מיום בורך אליי, עד היום הזה. מבחינתי, אתה נאמן לפשטים, אתה חייל מספר אחד, בצבא הפשטי. אלא, פסוק זין, פרק כפתי פסוק זין, ובעיני השרנים, לא טוב אתה. הקצינים האחרים לא אוהבים אותך. אתה שוב אלך בשלום, שלא תעשה רע בעיני שרני פשטים. היום איך דוד אלך יש, כמה עשיתי? ומה מצאת ועבדך מיום שראיתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. מה זה? אתה לא רגע אותי מהמלחמה, אתה לא... אני לא מוכן. איזה, אתה לא נותן לי את הזכות להילחם באויבים האלה, במובלים האלה? זה עם ישראל שם. ויען אחיש ביום ודוד. ידעתי כי טוב אתה בעיני.
לא באתי להילחם.
זה ממש בגידה. אני רוצה להגיד לך משפט אחד, שהוא הפרשנות של חגי בנאס. לא מצאתי את זה באף פרשן אחר, אבל פה אנחנו, יש לנו את רוחו של משה רבנו, פה אנחנו מקווים לזה
את זה. לא תגיד כי אני אלך איתם, אני
אעשה את זה. פרשנות,
אני אעשה את זה. מה, אנחנו צריכים להיות בעיר פה, למה לי... אלה שהם לא נותנים לי לשבת שם, מה קרה?
אני לא מקבל...
אני אעשה את המתק, אני אעשה בעיר.
את שומעת, ארנה? אני לא מקבל את מה שארנה אמרה, שצריך לשרוד. הבעיה היא לא לשרדות. בשביל לשרוד הוא היה בורח לנגב, מוצא שם כמה מערות, כמה נקיקים. אלא דוד מבין שמלכות שאול הופכת להיות סכנה לעם ישראל. והוא מחליט לזרז את סופה. לזרז את סופה זה על ידי שהוא הגיבור הגדול עובר לצד הפלישתי, מקים שם גדוד שהוא גדוד בצבא הפלישתי, על ידי כך זה יוצר דמורליזציה שמפעילה את העם. מלכות שאול מתעוררת, מפלה, ואז אפשר לבנות. אי אפשר, דוד מגיע למסקנה שאי אפשר לבנות משהו חדש מתוך איזשהו המשך רציף של הישן. צריך להפיל את הישן, לרצף אותו, ואני לא רק מחכה בנגב באופן פסיבי, אני פועל באופן אקטיבי. דבר אחד הוא לא עושה, הוא לא הורג את שאול, אמרו שהוא היה יכול לעשות אותו, זה הקושייה השיטתי, וזה כדי שהעם ילך איתו. כלומר, הוא עושה פעולה שהיא לא פעולה שעלולה ליצור קרע מוחלט וסופי בינו לבין העם, כי הוא צריך להיות בסופו של דבר המטרה שלו היא לחזור אל העם, אבל הוא יוצר איזשהו קטליזטור שמאיץ את הנפילה, כי הנפילה הזאת היא כרוכה בטירוף מערכות, ולכן עדיף שהיא לא תהיה ככה אבל תתפרס על הרבה שנים, אז תהיה ככה. כי אפשר לבנות רק אחרי הנפילה. הוא כבר משיח השם. הוא פועל בצבא הפלישתי כדי להפיל את מלכות ישראל שכרגע היא מריזה במלכות.
מה זה להפיל? זה להרוג פה?
לא רואה.
להרוג חיילים. זה פרטים בדרך. זה לא רק המטרה.
להפיל את מלכות ישראל. חלק מזה זה גם...
גם אחרי שדוד קם, יש מלחמת
פלישתים
22 מלך.
כי הקדוש ברוך הוא שאמר עליה. אבל הפלישתים לא הסכים. זה ברור שהוא עצמו מוכן. הוא בא עם הפלישתים. זה דבר מדהים. אנשים לא יודעים את הדבר הזה. אני טוען ש... אתם יודעים להיות אקטואלי כיוון שאנחנו כבר בסוף, כבר אחת עוד מעט. אני... אומר היום לאנשים שבעיניי אין היום תקנה במדינת ישראל.
אז מה? אז תלך לי לצבא שלי
לך? אחרי המפלה נצטרך לבנות עם מה שנשאר מחדש. משהו אחר. כמו שדוד אחרי המפלה של שאול, זאת למעשה התרסקות מוחלטת. הפלישתים כובשים את צפון הארץ, את עמק יזרעאל, את הר הגלבוע.
הם מגיעים לפלישתים גם היום והולכים מתנשקים איתם.
יש להם גם דוד הלך אל הפלישתים, יש להם אשמחתה. אבל זה פרק מזעזע. אני יודע שהפרק הזה עושה חיים קשים לכל מי שמעריץ לדוד. אנחנו גם מעריץ לדוד, ומי שלא רוצה רק להגיד סתם הישרדות, בשביל הישרדות אני לא מקבל, בשביל הישרדות יש דרכים אחרת. יש כאן משהו שלדעתי הרבה יותר עמוק, יש כאן איזושהי הכרה ששאול הוא ללא תקנה, ומילה מלכות שאול היא ללא תקנה, וכדי לגמור את הפרק הזה צריך להפיל את זה, וכמה שיותר מהר להפיל את זה. ואני משתתף בה, אני תורם את חלקי להפיל את זה.
במה שאול
כל כך? זה קשה, נכון?
שאול מסכן, סך הכל הוא כן
מהסדיסטי. שאול מסכן את מלכות ישראל, עם ישראל, כי ברגע שהוא, הטירוף שלו הוא כבר כל כך גדול, שהוא כבר הורג את כל הכהנים, הוא הורג את כל הכהנים, כהני נור. הוא כבר מטורף לגמרי. הקנאה, השנאה לדוד ולאידיאולוגיה של דוד, אנחנו נראה
את... זה נראה
כאילו
שאול מטורף.
העם נכנס. וברגע שהעם נכנס זה אומר שאין לזה תקנה. כי רק השיקוי היחיד היה, אתם יודעים מתי דוד מבין את זה? הוא מבין את זה לדעתי, אנחנו נלמד את זה בהמשך, שאפילו אנשי שבטו, אנשי שבט יהודה, אנשי קהילה, אנשי הליטים, אנשי שבט יהודה משגרים אותו לשאול. אז הוא מבין, הוא כבר השבט שלי כבר בגד לי, כי הוא נמצא, כי הוא מפחד, כי הוא הטילו עליו אימה. זה אומר שאין כבר דרך דמוקרטית, אין כבר דרך אבולוציונית, אין כבר, אני לא יכול לעשות איזושהי פעולה של הסברה, של שכנוע, של חינוך. זה כבר ללא תקנה, שמערכת מסוימת היא ללא תקנה, זה אומר אם אתה רוצה משהו אחר אתה צריך לשבור אותה, לרשק אותה ולשים הצידה את השברים ולבנות מחדש.
זה
אפשר להסכים,
אבל זה עדיין לא אומר
שהדרך
זה
ללכת לפלישתים
ולהילחם בישראל.
לדעתי זה ההסבר היחיד להתנהגות של דוד, ללכת לפלישתים ולהילחם.
חצית
את הגבול, כי אין ברירה. כי לפעמים...
זה לא שקרה, עכשיו אני מבינה מה קרה אחר כך, כי היהודה וישראל שם המלאכות, ומלחמו אחד מזה לא עם בכלל, זה לא עם, זה שני עמים. זה התחיל משני מלחמת שבטי, שגם כן הלכו וזרקו אחד מהם, זה לא עם, זה לא עם.
עם ישראל פועלים שני... זה לא עם אחד, בתוך עם ישראל פועלים שני כוחו.
זה לא עם.
בתוך עם ישראל צודקת מיכל, פועלים שני כוחות שמפצלים אותנו כל הזמן לשני עמים. חזק קראו לזה משיח בן יוסף, משיח בן דוד.
דוד
עצמו פועל כדי להפיל את מלכות ישראל שהופכת להיות מרידה בקדוש ברוך הוא. שמלכות שאול הופכת להיות...
רגע, אז הוא נהפך לשבט הזן של הקדוש ברוך הוא? הוא הולך להצטרף לזה?
בדיוק.
מי מינה אותו?
הקדוש ברוך
הוא. מה? מה? הוא לקח עונן לגוליאת? למה הוא לא הצטרף לגוליאת מראש? מה
זאת אומרת? לא. מלכתחילה שאול היה יכול, להפוך
את...
שאול היה... שאול זה מלכות ישראל. שאול, ברגע שאול זה העם, את יודעת מתי? שהעם כבר לא מסוגל ללכת נגד שאול ולזרוק את שאול, באותו רגע אין ברירה אלא להפיל את העסק. הוא לא
מסוגל, דוד בעצמו מסוגל.
לא,
הוא לא עשה.
אבל תראו, זה שאלה שתעסיק אותה. העובדות הן כתובות, העובדות כתובות. הוא לדעתי חשש מקרע מוחלט עם העם. הוא הרי צריך למלוך עליו, אבל הוא עושה את כל הפעולות למעט הריגת שאול על מנת לזרז את נפילתה של מלכות שאול. זה אתה אומר, זה כבר לחצור את הקווים. עובדה שדרך אגב התנ"ך לא רואה בזה, לא מגנה את דוד הזה. וחז"ל אומרים שזאת דרכו של דוד המלוכה. אנחנו, אני אביא לך מדרש חז"ל שלא מגנים את דוד הזה. החז"ל ראו את זה כחלק מהמאבק בין מלכות שאול. גבירותיי ורבותיי, אחת עכשיו.